שומעים אותי מאחורה? עכשיו יותר טוב? השם של השיחה, השם שבחרתי לשיחה של הערב זה צרת רבים, חצי נחמה. אם זה לא היה ניכר בטון שאמרתי, אז הכוונה היא שיש סימן שאלה בסוף. צרת רבים, חצי נחמה. כן, זה מעניין, מעניין בכלל גם הביטוי הזה, צרת רבים, חצי נחמה. למה חצי? למה לא רבע? או שלושת רבעי? או שאולי צרת רבים היא נחמה שלמה? ויהיה בטח מי שיאמר, לא, לא, כאילו, מה איתך? צרת רבים זאת נחמה לטיפשים. ואני רוצה להעלות את השאלה שיכול להיות שבזה שכאשר אנחנו חווים שצרה היא לא רק שלנו אלא היא של עוד רבים אחרים, אנחנו חשים איזושהי הקלה מסוימת שנמצא אולי בתוך החצי נחמה. יכול להיות שיש בכך משהו הרבה הרבה יותר עמוק מלדבר על נחמה או לא נחמה. יכול להיות שזה מלמד אותנו משהו, לוחש לנו משהו. החוויה הזאת של להיות בריטריט היא הרבה פעמים לא קלה. נכון? פעם היא מאתגרת, מאתגרת מאוד. יכול להיות שאנחנו חווים איזשהו המון של כאבים במקומות שאפילו שכחנו שישנם בגוף. מקומות שאולי אפילו לא ידענו אותם, כמו צועקים לנו הצילו. אולי אנחנו גם עם איזשהו בליל של מחשבות שמין צועק, אסף, ערן, תגידו איך לשבת בדיוק, מה לעשות, שזה רק יעבור הדבר הזה. או שאולי אנחנו דווקא עם איזשהו בליל של מחשבות שמין צועקות, אסף, ערן, בבקשה, תשתקו קצת. תנו לעשות מדיטציה בשקט. שאנחנו חווים עצבנות מאוד גדולה, חוסר שקט, תחושה של אני לא יכול לשבת יותר. או עייפות, נמנום, הרדמות. כל זה. זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר. לפעמים קורה שאנחנו יושבים ובאיזושהי נקודה אנחנו מרגישים, די, חלס, אני לא יכול לסבול את זה יותר, אני יוצא מדעתי. ואז, טק, העיניים נפקחות. ואופס, מסתכל מסביב. יא ורדי, כולם פה פוסטרים של בודה. יושבים ככה. עכשיו עוברת טרח, העיניים ישר נעצמות, חזק חזק. אני נקבר תחת המחשבות המכבידות של וואי, גם בזה אני לא מצליח, גם בזה אני נכשל. כולם פה בודות. כולם פה בכזה שקט, ורק אני חווה את המכבסת מילים הזאת. מה שאנחנו לא רואים, כי עצמנו את העיניים שוב, שרגע אחרי זה, זאת שלידינו פותחת את העיניים. דנקן כבר לא יכלה יותר. מסתכלת, רואה את כולם, והוא בכלל, יואו, איך הוא יושב? אחד הדברים שנחשפים בפנינו, יש לנו איזושהי הצצה אליהם, כאשר אנחנו נפגשים בקבוצות הקטנות, זה... אנחנו מקבלים איזושהי הצצה אל עולם התוכן של אחרים, מה שאנחנו קוראים לו אחרים. עולם תוכן, ככה אומרים היום בעידן ההייטק וזה, לא? ומדהים לראות את ההקלה המסוימת שזה מביא לנו. מישהו באחת הקבוצות היום דיבר על שהוא מתוסכל, על התסכול הקשה, זה לא כמו שהיה בריטריט שעבר. הריטריט שעבר היה שקט ורגוע, ופה אני משתגע. כל המחשבות והנושאים והבית לא עוזב אותי. ומישהי שם הקשיבה לו, וכל הגוף שלה בתוך כך נדרך, ובאיזשהו קטע היא לא יכלה רק ולהגיד, כן, מה, באמת, גם אני נורא מתוסכלת. ואז מישהי אחרת דיברה על זה שהיא לא מצליחה להחזיק ערנית. ושהיא כל הזמן כמו נרדמת ומתאפצת. ומישהו שישב לידה ובקושי החזיק את הראש עד אותו רגע, פתאום נפקחו לו העיניים. שרואים, מה, זה לא רק אני. ומישהו אחר דיבר על עצבנות. כמה הוא עצבני ומרגיש כל כך חסר שקט. ומישהו לידו הסתכל בו, משתומם, על משהו, זה לא רק אני. זה לא קורה רק לי. אחד הלימודים המעניינים שנשארו מהבודה, מהכתבים העתיקים, הוא ממש איזושהי סוג של מפת דרכים שממפה את ה... תופעות רווחות שאנחנו מאוד נוטים לחוות במדיטציה, בריטריט, ולמען האמת גם בהרבה רגעים אחרים של החיים. אבל ההנחחה שלהם מאוד בתוך מה שאנחנו קוראים לו מדיטציה או ריטריט. והמשמעות של ההנחחה שלהם היא שכאשר אנחנו לא שמים לב אליהם, לא יודעים אותם בתור... מה שהם, תופעות שמתארכות במרחב ההכרה, במרחב התודעה. אנחנו מאוד נוטים להזדהות איתם, והן כמו שוטות אותנו, כמו מכשילות אותנו מלהתקדם. אני רוצה לציין את המפה הזאת. שנקראת בשפה המסורתית חמשת המכשולים. מתוך המקום המקומות האלה כמו מכשילים אותנו, כמו שמים לנו פיסקה כזה, בתוך התנועה הטבעית הזורמת, אנחנו כמו שוקעים לתוכם. וגם ליד זה אני רוצה לציין את השם שאנחנו הרבה פעמים יותר משתמשים בעולם הלימוד המערבי אליו, חמשת האורחים, או חמישה האורחים שאובבים, לפעמים אני קורא להם חמשת הפושטקים, אורחים, הם מתארחים, זה לא מי שאנחנו, זה לא מי שאני, אבל הם מתארחים במרחב ההכרה. והם, כן, יש להם איזושהי איכות שמכשילה, אבל לא צריך לקחת אותם כמכשולים, אשר מגייס בנו עם האמביציוזיות המערבית שלנו, אני אתמודד איתם. לא, לא, לאו דווקא התייחסות שכזאת. עוזר לפעמים לראות אותם בתוך איזשהו מודל, כמו שילדים מציירים בית, ריבוע ומשולש, חמישה, שני זוגות ואחד. ואחד שמה, בגג. זוג אחד מצביע על מקומות, על הלך הרוח שלנו שקשור הרבה פעם ברמת האנרגיה. כשזה בקצה אחד, זה איזשהו מקום של המון המון אנרגיה בתוך המערכת. המון אנרגיה שנחוות כחוסר מנוחה, חוסר שקט. ממש יכולות להיות תחושות גופניות, ממש אינטנסיביות, של מין ההרגשה. אני לא יכול להיות בשקט, הגוף ממש רוצה לזוז. הנשימה מאוד רדודה. ומתלוות לזה בדרך כלל גם מחשבות חסרות מנוחה. כמה אני חסר מנוחה וואו, כמה אני חסר מנוחה, וכמה אני מעצבן אותי שאני חסר מנוחה, או דאגות. אנחנו יכולים לשבת ונאמר, די שקט, ופתאום עולה איזושהי תחושה, נרדמה הרגל. פתאום עולה הבנה, אוי, נרדמה לי הרגל. תוך רגע, אוי, אני מקווה שזה בסדר, רגע, לא יכול להיות עם זה משהו, לא יכול להיות ש... ואנחנו כבר מדמיינים את ההליקופטר שלוקח אותנו לרמב״ם ואת הניתוח עם הנמק. פתאום אנחנו כבר מאוד חסרי מנוחה. וכמו בצד השני של אותה סקאלה נמצא המקום שהאנרגיה כמו עוזבת אותנו. אנחנו מרגישים רדומים לגמרי, עייפים. ממש מנקרים לפעמים. או איזושהי תחושה של עצלות כזאת, כובד נורא גדול. וגם כאן אנחנו מאוד מאוד מזדהים עם המצב הזה. המצב הזה שכרגע נוכח באיזושהי רמה בגוף תודעה. ולא מעלים על דעתנו את האפשרות לראות אותו, לפגוש אותו. איך אני ארד? אני עייף, אני רוצה לישון, ומחפשים מה לעשות כדי להיפטר ממנו. והרבה פעמים הם גם תוך רגע מתחלפים אחד בשני, שזה גם נורא נורא מעניין. אני כבר כל כך, כל כך עייף, כל כך עייף, ומרוב שאני כבר לא יכול לסבול את העייפות הזאת, אני פתאום נהיה מלא אנרגיה, בתוך חוסר מנוחה אדיר. אמרה היום מישהי באחת הקבוצות, סיפרה על איזשהו הלך רוח שהיא כמו הגיעה איתו מהבית. ככה זה הרגיש לה, ואתמול בערב, תוך כדי הכניסה לתוך הריטריט, היא אמרה, פתאום הייתה בי ידיעה מאוד ברורה של ההלך רוח הזה, של איזשהו סוג של מצב רוח דביק שהמשיך איתי, ופתאום היה כמו איזשהו מרחב מסביבו. פתאום לא הזדעיתי איתו באותה צורה. ראיתי אותו בבירור, ואומרת, אתם יודעים מה שהיה כל כך מדהים? הוא כבר לא הטריד אותי. המקום הזה שבאנו, האפשרות הזאת היא לזהות, להבחין, לראות. ועם כל המילים האלה, לכוון אל מקום, לא רק איזשהו מקום שחלטני של, כן, טוב, נו, בסדר, אני יודע שאני חסר מנוחה, הנה, אני רואה את זה. אלא המקום שמתעניין של איך נחווה הרוח שערה הזאת שאני קורא לו חוסר מנוחה. הנה למשל דימוי שעולה רוח שערה שיכול לחבר אותנו לממש איך זה מרגיש, איך החוויה הזאת מרגישה בתחושות הגוף, בנשימה. או איך נחווה את חוויה של עפיצות, של הרדמות. איך זה מרגיש עכשיו כאן, או כאן, או מה קורה למנח של פלג הגוף העליון, של עמוד השדרה. הרי מה בדרך כלל אנחנו מרגישים כשאנחנו כמו נרדמים? זה מה קורה לגוף? כן, שים לב בתוך המקום הזה. אני רוצה גם לציין את את האורחים האחרים. המקום של השתוקקות. איזושהי השתוקקות למשהו, לאיזושהי חוויה. מאכל. אולי לקראת ארוחת ערב. הלוואי וגם הפעם, יום שישי היום, הלוואי ויתנו לכולם מאכלה. או שיהיה עוד פעם מאמרה כזה. וואו, אנחנו יכולים לפעמים כמעט ישיבה שלמה לפנטז בתוך כך על המקום הזה. התחושה הנעימה שעולה לנו מעצם הפינטוז הזה, המחשבה על המשהו הנעים הזה, ואנחנו כולנו מתמסרים לה, וכמו שוכחים לגמרי ש... היי, רגע, אני כאן. נוכח. או הבן זוג של ההשתוקקות או ההתאבות, ההתנגדות, הסלידה. משהו שנוכח ו... הלחץ הזה בברך למשל, אולי התחושה בברך, לחץ, הקשב הולך לשם, תשומת הלב הולכת לשם, אבל עוד לפני שאנחנו כמו מנסים לבדוק את האפשרות של להביא אותה, של לראות איך זה... איך זה באמת מרגיש? איך זה ממש מרגיש? זה נורא מעניין, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו כאב. זה מין מילת מכסה כזאת. כשאני אומר, כואבת לי הברך, אני כבר אומר בעצם כמה דברים. אני אומר קודם כל שיש לי תחושה. יש שם איזושהי תחושה. יכול להיות לחץ, יכול להיות דקירה, יכול להיות קיבוץ, יכול להיות חום, בערה. איזושהי תחושה, אני גם אומר שהיא לא נעימה לי, נכון? נכון? בדרך כלל כשאנחנו אומרים לא, כואב לי, אנחנו לא מתכוונים להגיד שנורא נעים לנו. אנחנו גם אומרים בתוך זה, כשאנחנו אומרים בברך, איפשהו כאן, זה... להשתמש באותו ציטוט של ג'נדלין מאתמול בערב, זה איזושהי תווית מוכרת, מילה ציבורית. לכל מי שנגיד ברך הוא יבין למה אנחנו מתכוונים. זה לא אמיתי. אבל בו בזמן את תשומת הלב, אנחנו יכולים לכוון לכאן, מעבר למקום האבסטרקטי של הקונספט, שהוא טוב מספיק בשביל הקונספטים, בשביל לדבר, אבל בתוך החוויה, אנחנו יכולים מין לגשש אל תוך המקום ולהרגיש, וואו, 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 הנה, כאן, כאן זה ממש נובע, כמו מבברה את הלחץ הזה או הדקירה הזאת. וקצת מסביב, אני עדיין חש בתחושות האלה, אבל זה קצת פחות, ועוד קצת מסביב זה קצת פחות, ופה, פה אני כבר לא חש בזה. אבל כל כך מהר, יחד עם המקום, כואבת לי הברך שוב. כבר השכבה של ההתנגדות, אני לא רוצה את זה. התגובה האוטומטית. והיא באה לידי ביטוי בערימה של מחשבות. טוב, מה אני עושה עם זה? ועוד פעם זה קורה לי, ונמאס לי. ויחד איתם גם כמו שכבות של עוד ועוד תחושות מסביב לתחושה הראשונית הזאת שעלתה בגוף מתוך זה שאנחנו זמן די ממושך יושבים באותו מקום. דקירה, לחץ, קיבוץ. וכמה זה מדהים שאנחנו יכולים להיווכח שבעצם מתארחת התנגדות. סלידה. זה לא מי שאני, זה לא מגדיר אותי. עצם זה שהיא לא הייתה פה קודם. עצם זה שהיא עוד כמה דקות לא תהיה פה. זה לפעמים כל כך מדהים עם כאב בגוף. אנחנו יכולים לשבת עם איזו תחושה של כאב, להרגיש. זה בלתי נסבל כבר יותר. הראש כבר בתוך הזה עם ההשתוקקות. מתי יבוא כבר הפעמון? מתי יבוא כבר הפעמון? ואז פתאום איזשהו שום מקום, ואנחנו ממשיכים לשבת. וכלום לא השתנה, אני יושב עוד באותה צורה. אותו, אבל פתאום הצלצול, וואו, כמה, קודם כל כמה הוא נעים. אז כן, נכון, הפעמונים האלה, יש להם צלצול שהרוב יגידו שהוא נעים. אבל כמה הוא נעים גם כשאנחנו, הוא גם מבשר. זה נגמר. בעיקר כשבתוך המקום הזה לובה בכל כך, אני לא... שני האורחים הללו, השתוקקות במשהו, הראייה הזאת שאנחנו כל כך משוועים, נוהים אחרי משהו שיתרבה או משהו שלא קורה שיקרה, או ההתנגדות, הסלידה ממשהו שנוכח. והאורח החמישי, בפעם אני מוצא אותו כפושטק הכי גדול, הוא הספק, ספקות, פקפוק, פקפוקים. נורא חשוב לי לומר, כשאני מדבר על הספק או על כל אחד מהאורחים, אני לא בא להגיד שזה משהו לא טוב. בכלל לא השפה של דבר טוב או דבר לא טוב. זה ההצבעה שהאורחים האלה, כמו מבלבלים אותנו, כמו שואבים את הקשב. הספק מגיע כזה, אני מדמיין אותו לפעמים כמו איזה מישהו כזה שבא כזה, בוא רגע. שם לי יד על הכתף, בוא לצד, אני חייב להגיד לך משהו. אתה שומע? הוא מרגיש מאוד כמו איזשהו קול פנימי כזה, וגם בדרך כלל הוא לובש עליו איזושהי חליפה כזאת של חוכמה. בוא אני אגיד לך משהו. והוא יודע להטיל את עצמו על כל דבר, בתוך הקונטקסט שלנו עם הלימוד הזה. אתה יודע, הלימוד הזה, נראה לי הוא לא מתאים לעכשיו, הוא לא מתאים לכאן. זה מאוד, הוא 2,500, 2,600 שנה. או שהוא יכול להשליך את עצמו על המורה. המורה הוא גבוה מדי, הוא נמוך מדי, נראה יותר מדי פריק, הוא נראה יותר מדי מעוגן, דבר לאט מדי, מהר מדי. ואנחנו בתוך קלחת של עיסוק בזה. או שהוא יודע להטיל את עצמו, ובואו נודה שזה מה שקורה גם כל כך הרבה פעמים על עצמי. אני לא בשביל זה, אני לא מסוגל. לא, בכלל, צריך פה איזושהי קשב, ריכוז, לי יש בעיות קשב וריכוז. אף פעם לא הסתדרתי עם דברים כאלה, הנה, גם עם זה אני לא יכול. אני לא גמיש מספיק, אני לא ככה. אפילו על המקום של מה שאני חווה הוא עולה. האם מה שאני מרגיש עכשיו זאת באמת הנשימה? אלה באמת תחושות הגוף? אנחנו אומרים בעברית, גם הספקות אוכלים אותי. הוא כמו מתגנב כזה מאחורה ו... הלימוד הזה של חמשת האורחים הוא יכול לעבוד כמו סוג של מפה, של לראות אותם. רובכם בוודאי לא מכירים, אבל אולי כמה מכם בגילאים היותר פעם הייתה סדרה בטלוויזיה, אני לא זוכר איך קראו, אחר כך היה שם את בנסון, האדונים ומשרתים, אני חושב, קראו לזה. בכל אופן, היה שם איזשהו מערכת יחסים בין אישו המשרת של משפחה עשירה לבין הטבחית. הרבה בתוך היחסים המאוד מתוחים ביניהם. וכל פעם היו רואים אותה מדברת כזה, אותו מדבר כזה ואומר איזושהי עקיצה כשהיא במטבח לאנשים האחרים שבחדר השני, ואז היו שומעים את הקול שלה במין מבטא גרמני כזה, צועק, I hear you! אני שומע אותך, אני רואה אותך, אותך, התנגדות, סלידה, ספק. אני רואה אותך. זה לא בסדר, אתה לא בסדר שאתה מופיע כאן. וזה לא מי שאני, זה לא מה שאני, זה מה שעכשיו נוכח כאן. מעצם הראייה, מעצם זה שמול מקום שאני עוד שם לב, שאני עייף, שאני מתאפץ, שאני זה, מתאפשר את הנשימה להיכנס, וכמו לעשות את התנועה הקלה הזאת, של להיות נוכח בתוך זה. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והערך של הראייה של האורחים הללו הוא לא רק במקום שהוא מאפשר לנו לראות אותם ונותן לנו איזה שהם משאבים להתמודד איתם. לא שזה חסר משמעות, יש לזה בהחלט ערך. הטיפוח של היכולת לראות את זה, להבחין, להגדיר, לא להזדהות עם זה. הטיפוח של היכולת הזאת היא יכולת, זאת מיומנות שמאוד מאוד תומכת בנו בתהליך. אבל מעבר לזה, כשאנחנו רואים את זה, וכשאנחנו מבינים יותר ויותר, שזו לא הצרה שלנו. שמעתם כמה צחוקים היו פה באולם על כשתיארתי את המישהו שפוקח עיניים? זה קרה לכמעט כולנו כאן, בתוך הימים האלה. הראייה של האנושיות המשותפת שלנו, כל אחד מאיתנו, כן, הוא מתגלם כאיזשהו סיפור ייחודי, כמו קצה של אבולוציה. תסתכלו עלינו, כל אחד נראה קצת אחרת. לבוש קצת אחר, השיער קצת אחר, הגובה קצת אחר. אם נהיה ביחד, לא יודע כמה זמן, כמה שבועות, אנחנו גם נדע את השם של כל אחד מאיתנו. מה אני הולך לשמות? סביר להניח שכבר עכשיו, בתוך השקט, כבר יש כמעט לכולם פה, הנה זה עם הנעליים האלה, הנה זאתי שיושבת כאן. אנחנו בתוך כך רואים את הייחודיות הזאת. אבל כמה אנושיות משותפת יש לנו, ואנחנו כל כך כל כך נוטים לא להיות בקשר עם זה. וזה, כשחושבים על זה, זה די מסתבר על הדעת. אתם יודעים, קראתי פעם איזשהו מאמר שמאוד משך את עיניי, היה כתוב בו ש-95% מה-DNA שלנו, של כל אחד מאיתנו, זה אל ה-DNA של גורילה. 99.5% מה-DNA שלנו זה אל ה-DNA של ההורים שלנו. כשחושבים על זה, כמה רחוק אנחנו יכולים להגיע מהם. אני יודע שזאת לא מחשבה מנחמת עבור רבים מאיתנו. ויסלחו לי אלה מאיתנו שהם גם הורים. ובכל אופן, מהבפנים, אנחנו כל כך כל כך חווים את הייחודי שלנו, מחזיקים אותו כל כך, את הקלפים כל כך קרוב לחזה. מישהו פעם כתב בספר, דמיינו לעצמכם שהטכנולוגיה תפתח איזשהו מכשיר שנתהלך פה עם מסכים, ועל המסך הזה יופיעו כל המחשבות שלנו. כל רגע כולם יראו כל מה שאנחנו קוראים עובר לנו בראש. ואז פתאום אנחנו מתיישבים בקבוצה. ומציצים אל תוך האנושיות הזאת. כן, כולנו חווים חלק עצום מהחוויה שלנו להיות בגוף אנושי. בגוף אנושי כואב לפעמים, ויש פה תחושות לא נעימות, וחולה לפעמים, וגם נוטה להזדקן ולמות. כולנו חווים להיות בתוך תודעה, להיות תודעה, מחשבות שמתרוצצות. איך אמר מישהו אחד בקבוצה היום? מכל הכיוונים זה מגיע, ותשמעו, הם עושים פניות פראיות בלי לאותת בכלל. עיניים רואות, אוזניים שומעות ותודעות חושבות. ויכול להיות שההקלה מסוימת שאנחנו חווים כאשר אנחנו נזכרים, כשאנחנו נוכחים לדעת שאנחנו לא לבד, שגם אחרים חווים את החוויה הזאת של להיות בן אדם, היא לאו דווקא בבחינת חצי נחמה. אולי בכלל אין צורך להתייחס אליה דווקא כאל נחמה. אלא כי היא מלמדת אותנו משהו. אנחנו רואים את התנועה הזאת בסיטואציות של התגייסות סביב איזושהי צרה משותפת, פורצת שריפה, מצב חירום, פורצת מלחמה. יש כל כך הרבה אנשים, יש אנשים מדברים לפעמים הגעגועים של ישראל של פעם, אלא מלחמות ההם, שכולם עם תחושת סולידריות ברחוב. משאבים משאבים כמו יוצאים מאיתנו, כשאנחנו מניחים ללהיות בתוך הגולם הזה, ודרך הלהרשות, דרך הלהרשות לעצמנו להיות עם, לבטא, לגעת ולשמוע את האנושיות המשותפת שלנו. זה מין כמו לוחש לנו שיכול להיות שאני לא בדיוק מי שאני מספר לעצמי שאני. כן, יש את הסיפור, דיברנו עליו אתמול, הסיפור שמתגולל. אבל מעליות עם ולראות את האנושיות המשותפת, את הסיפורים המתגוללים ואת כמה הם מתכתבים אחד עם השני. זה לפעמים, המחשבה הזאת יכולה גם ממש להטריד. אז רגע, אם זה לא מי שאני, מי אני? ובו בזמן גם יכול להיות בה משהו מאוד מקל. אז אני בעצם לא, ובואו נתחיל עם כל הרשימות, לא כל כך גרוע ולא לא מספיק זה ולא יותר מדי זה ולא כל הדברים האלה שאנחנו מספרים לעצמנו. ויכול להיות שאנחנו לא מי שאנחנו חושבים שאנחנו. ואנחנו גם לא שום דבר אחר. בואו נשב עם זה לאיזה רגע של דממה משותפת.